שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 16. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. עורכת שרון סטובצקי.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
איפה אנחנו נמצאים בתולדותיה של צרפת?
בראשית המאה ה-19, ונדבר על כמה דמויות מעניינות מאוד. כבר הגענו לדמותו של המלך האזרח, לואי פיליפ הראשון, אשר לא יהיה מלך צרפת, אלא מלך הצרפתים. שינו את השם כדי להראות שהוא לא בעל של מדינה, אלא עומד בראש העם.
אבל הייתה לזה משמעות? כלומר, הוא היה המלך, למשל, יותר קשוב לצורכי העם בהשוואה למלכים אחרים?
זה הוא קטן ככה. אבל התברר אחרי שבפחת ה-48 שזה לא היה ככה. אבל השם שונה. רואה דה פרנסה. מלך הצרפתים ורואה, לא רואה דה פרנס. מלך צרפת. עכשיו, הוא התחיל את הקריירה שלו הצבאית בסולה מאוד מוצלחת. הוא חיבב את המהפכה והצטיין בתור קצין צעיר במעשים של גבורה, למשל פעם אחת הוא מנע משני כמרים שהתחוטטו שאחד יהרוג את השני.
איך הוא עשה את זה?
הוא פיזי.
בגופו, יפריד ביניהם.
כן.
כל הכבוד.
ולמחרת, מהנדס נפל לנהר, והוא טבל בתור הנהר, והציל אותו.
ממש
כן, כן.
דיבור העם.
בדיוק. וכמובן שהעיתונות הפרו-אורליאנית.
הוא לא בדרך הילד איזו אישה שקראה ללדת,
לא,
עוד
לא.
הציל ילדה שנקלעה על עץ, הוריד איזה חתול מגג.
החתולים לא היו עכשיו, וכבר... אבל הוא הציל אנשים, הוא הציל כמרים, הוא הציל מהנדס, תקופת הטכניקה. אבל קרה מה שקרה עם אביו. אביו הכריז לעצמו שהוא מהפכן.
פיליפ אגליטה שמו, כן. דיברנו עליו בשבוע שעבר.
והתוצאה הייתה כמובן שהוא הצביע בעד מותו של המלך לואי ה-16. וזה כמובן גמר איזושהי מתיחות בין הבורבונים, שלוי ה-16 היה בורבון, לבין משפחת דורליאן.
אתה יודע, אתה מדבר על זה כאילו הם קרובי משפחה שלך עצמך, אבל רוב מאזיננו לא ממש זוכרים את היחסים שבין הבורבונים לבין משפחת אורליאן, אז אולי...
ובכן, בימי לוי ה-14 היה לו אח צעיר. לוי ה-14 היה בורבון, ואח הצעיר היה דוקס דורליאן. וככה שהיו שני ענפים, בחור וצעיר. עכשיו במאה המהפכה אנחנו מגיעים לשבר מפני פיליפ אגליטה, שכנראה רצה להיות מלך, עשה תעמולה עם עצמו, הפיץ את התמונות שלו עם הכתובת אבי המולדת. והוא חשב שהוא יהיה מלך המהפכה. אבל התוצאה הייתה שהוא טס גם ראשו. וכל האגליטה שהוסיף לשמו לא עזר לו.
אגליטה שוויון, צריך לומר.
שוויון, כן. ועכשיו לואי פיליפ הבן שלו, הוא גולה בעולם הגדול. הוא נוסע לארצות הברית. הוא היה הרבה זמן בארצות הברית, והוא טען לאחר זאת שזה לימד אותו מה זה דמוקרטיה. וכאן יש פרט מעניין שהוא לימד בכל מיני מוסדות. ובכל מיני מוסדות הללו הייתה גם טבחית או עוזרת. ואני לא יודע מה הייתה ההשפעה הרוחנית שלו, שהן כולם נכנסו להיריון.
מעניין.
כן.
הייתה לו רוח מאוד פעילה, אני מבינה.
כן. אבל הוא כמובן יש משלם את, את העברת הנערות מוסדות שהם יוכלו שם לשבת בשקט. אם כי במצב שלו הוא נסע נסיכה צרפתיה, מריה מלי, וכולם המתינו לרגע גדול כאשר המלך שרל העשירי יעשה שגיאות. כולם ידעו שהוא עשה שגיאות. לפני שקודם כל הוא היה משוחח עם הבתולה הקדושה, שרל העשירי. והיא לא נתנה לו השרה מדויקת, לפני שאחרי השיחות שלו עם הבתולה, עשה שגיאות פוליטיות גדולות מאוד. ואז פרצה המהפכה, מהפכת 1830.
שהיא למעשה המהפכה השנייה?
שנייה, כן. והיא נמשכה רק שלושה ימים, לטרוע גלורגז, שלוש המהוללות. ששרל העשירי נאלץ להתפטר, קודם כל הוא מן ההתחלה, הוא היה בקונפליקט עם המה מפני שהוא לא קיבל את דגל תלת הצבעים. הוא רצה את הדגל הלבן של הבורבונים, מין פלחי חבצלת.
כן, הוא התעקש על זה ולא הסכים לוותר, ובסופו של דבר הוא צריך לראות ממקום משכנו בפרברי פריז את הדגל של שלושת הצבעים מתנוסס בניגוד להוראתו.
הוא הבין שהוא הפסיד. ואז הוא החליט לנסוע לחוץ לארץ, כמובן הוא הגיע לפראג, אבל קריירה שלו נגמרה. מה הייתה הבעיה של הירושה? הבורבונים היו כמעט עקרים, והיה רק בורבון אחד שהיה מסוגל להוליד ילדים, הדוכס מברי. אבל הוא נרצח ב-1820 באופרה, לא על במת האופרה, בתו האופרה, מפני שהוא היה מסוגל להוליד.
כלומר, הבינו שאם ירצחו אותו, בזאת תיקרא את המשפחה.
בדיוק. אבל אחרי שהוא נרצח, בא חדשה, אשתו בהיריון.
מזל טוב.
ואז קראו לזה, לילד שעומד להיוולד, לאופן דו מירקל, בן הנס. אבל בן הנס לא היה חכם. הוא התעקש גם כן עם עניין הדגל, אבל כן הוא לא היה מסוגל להיות מלך צרפת. על כן פונים עכשיו אל בית אורליאן, הענף הצעיר של המשפחה. ומי שיהיה עכשיו האחראי, הוא קודם כל ליוטנאנט ג'נרל דרויום, כלומר הוא ממלא מקום של המלך, וזה לואי פיליפ, מלך הצרפתים. וכאן אנחנו נכנסים לבעיה שתעסיק אותנו בתוכנית הזאת. היה לו ראש הממשלה.
כן. זה נשמע לי דווקא חיובי.
לא, אבל אני רוצה לא שהציבור הישראלי לא ייבהל. כי אני אגיד משהו מזעזע.
מזעזע?
כן.
אני מיד מכינה את עצמי כדי לקלוט את הדבר המזעזע שיצא מפיך.
ראש הממשלה היה אני, כאשר קיבל את התפקיד, מת אני.
מה אתה אומר?
כן.
לא הצליח להתאשר בתפקיד?
כן.
זה באמת, זה באמת מזעזע.
הוא לא היה מעוניין להתאשר. הפוליטיקה עניינה אותו, לא הייתה שלות. בנוסף לזה, פרט קטן, הוא היה פרוטסטנטי. ופרנסואה, שמו היה גיזו. אבל המצב הפוליטי היה מאוד לא נעים. המדינה הייתה בעלת למעלה מ-30 מיליון תושבים, אבל רק 20 אלף צרפתים הצביעו. בעלי הרכוש.
מה שנקרא דמוקרטיה לעשירים בלבד.
כן. ומה אמר ראש הממשלה? הוא אמר, אריסבו, התעשו.
למרות שהוא לא יישם את זה על עצמו.
לא. הוא היה, דרך אגב, הוא היה חם מאוד, ואפשר להגיד שעם גיזו מתחילה ההתידות עם אנגליה להתקרב.
אחרי שנים ארוכות של איבה.
כן, נפוליאון. עכשיו, למעשה, הוא מבשר את הברית בין אנגליה לצרפת, אשר תהיה, תשלוט במאה ה-20, וקיימת גם היום באירופה.
אז באותה תקופה בעצם ראש הממשלה קורא לציבור התעשרו כדי שתוכלו להשפיע, כדי שגם לכם תהיה זכות הצבעה, ובכלל כדי לשפר את חייכם.
בדיוק.
והציבור מציית, מצליח להתעשר?
לא. כמה מתעשרים.
כן, כי זאת הצעה מאוד טובה, התעשרו, אבל השאלה הגדולה היא איך עושים את זה.
זה הוא לא אומר, הוא רק מאחל להם להתעשר. ואז קורה דבר מאוד מעניין, חלק לא התעשר. והחלק הזה הוא נגד המשטר הזה ונגד לואי פיליפ. ואל תשכחי שבצרפת יש תמיד רוח מהפכנית, ואצל לואי פיליפ הרוח המהפכנית הזה משתלבת עם משהו מאוד צרפתי. הצרפתים אוהבים לאכול. ואז הפוליטיקה לובשת צורה מאוד מפתיעה. זה מסע המשתאות. כלומר, אין אסיפות עם, אלא האנשים מוזמנים למשתה. ושם יש אוכל טוב, ויין טוב, ונאומים טובים.
נו, איזו דרך טובה מזו יש לעשות פוליטיקה? אני שואלת את עצמי.
אבל זה מצליח מאוד.
נו, ודאי. איך לא יצליח אם אתה יושב לדון בעניינים שברומו של עולם, כשלפניך מאפה משובח צרפתי? אין סיכוי שעניינים ייכשלו.
כן, אבל אל תשכחי שבמשתה הזה יש גם נאומים. כלומר, מישהו מסית אותם כשהם אוכלים טוב ושתים טוב, ואז קורה פתאום שמשתה אחד שהחגיגי בפריז נאסר לידי המשטרה, מפני שהמשטרה אמרה שזה פשוט תעמולה עוינת. ואז כשהצושבי פריז שומעים שהמשתה נאסר, הם מתחוממים, ומפילים את המשטר.
בגלל האיסור על המשתה?
כן.
תראה מה קורה כשלא נותנים לאנשים לאכול ולשתות.
ולשמוע נאומים.
אני בטוחה שזה לא היה בגלל הנאומים.
את צודקת. אבל יש להגיד על לואי פיליפ ועל גיזו, ראש הממשלה, שהם עשו דבר טוב לפחות, שלא היה כבר בצרפת בלי מורה עממי. כלומר, עכשיו החינוך העממי כולל את צרפת כולה.
כלומר, לא רק ילדי העשירים מקבלים את ההזדמנות לרכוש השכלה, אלא כן. גם הילדים בכל רחבי צרפת,
חינם.
בכל הכפרים, חינם, בית ספר עממי.
כן. ואפשר להגיד שכאן הוא זרע את התרבות הצרפתית ההמונית, שמציינת את המדינה עד עצם היום הזה.
בינתיים יש לנו רק דברים טובים לומר על גיזו. גם התפשטות החינוך, גם העובדה שלא היה מושחת, שזה אמרנו כבר מחזה נדיר בהיסטוריה וגם באקטואליה, צריך לומר, וגם העובדה שהוא שיפר את היחסים עם אנגליה, יש לנו איזושהי...
רגע, אני רוצה לצטט מגיזו משהו שאולי ישנה את דעתך.
או?
אם אתה לא רפובליקאי בגיל 20, סימן שאין לך לב.
ככה הוא אמר?
אבל אם אתה רפובליקאי בגיל 30, סימן שאין לך ראש.
לא, זה דווקא אמירה יפה.
כן, אבל לא כל כך מחמיאה.
לא מחמיאה, אבל מידע על שנינותו של הדובר.
לא ספק. דרך אגב, הוא היה גם היסטוריון טוב, ועל כן כנראה זאת הסיבה שהיה נקי כפיים. אני לא רוצה לעשות תעמולה
חלילה וחס, אנחנו לתת מחמאות להיסטוריונים פה בתוכנית הזאת שהיה היסטורית, אף פעם אנחנו לא עושים את זה.
על כן יש לשבח אותו ולשמור על שמו. ועכשיו אני רוצה לעבור לגיבור הספרותי של התוכנית שלנו.
כי הרי אנחנו עוסקים בסדרה הארוכה שלנו על צרפת, וקודם לכן בסדרה על רוסיה, לא רק בהיסטוריה, אלא איך היא משתקפת בספרות של אותה התקופה.
בדיוק. ועכשיו אנחנו מגיעים לדמות מאוד מאוד מוזרה. פרנסואה רנה דה שאטובריאן.
שאטובריאן?
כן.
זה לא שם של יין?
גם של יין, גם של אוכל.
של שניצל.
שניצל, כן.
נו, איך, מה הקשר בין סופר...
שאטובריאן, סופר, הוא שהמציא את השניצל הזה.
הוא המציא את השניצל?
הוא נתן עיצות טובות לטבח, והטבח הצליח. ועד היום אנחנו עושים לאכול שניצל עם שאטובריאן.
אז שתינו, אכלנו גם במשתאות, גם בעקבות היכנסו של הגיבור החדש, שאטו בריאון, לתוכניתנו. מי כן. הוא מעבר לעובדה שהוא המציא את השניצל?
הוא גם המציא דברים אחרים.
קודם כל, השם שלו הוא ראוי לתשומת לב.
קודם כל, הוא היה אציל. ויקונט, תת רוזן של שאטו בריאון, והוא נולד בצפון צרפת, בסן מלו. זה כלומר, ליד חוף התעלה. לאביו היו 10 ילדים, ואביו היה אדם סגור מאוד. המקצוע שלו לא היה מקצוע כל כך מושך. הוא היה סוחר עבדים. במושבות.
לא כל כך מושך ולא כל כך הומני.
כן, אבל העבדים לא היו בצרפת, הם היו שם באפריקה.
נו, בסדר, אז מה זה אומר שאפשר לסחור באמריקה. בהם?
אבל זה המקצוע, ולפי דעתי, האופי שלו היה דומה למקצוע שלו. הוא לא דיבר עם ילדים שלו. ותמיד היה סגור, קר, ועל כן שאטובריאן הצעיר, הנחמה היחידה שלו היה לטייל בבריטניה, התשכחי, שזה אזור...
אזור בצרפת.
כן, אזור קצת פראי, עם אחותה, שהיא הייתה זאת שאשר הוא מסר לה את סודותיו.
מי? שאטובריאן ואחותו היו קרובים.
כן, מאוד קרובים. אבל המהפכה הצרפתית הפחידה את שטובריאן. הוא בעצמו לא ידע מה להיות קצין בצבא או איש כנסייה, ועד הסוף החליט קצין בצבא. אבל היות ובימי הטרור הצילים היו במצב לא בטוח כל כך, הוא החליט לעזוב את צרפת ולנסוע לאמריקה. אמריקה היה משהו חדש לחלוטין, והוא הגיע למה שזה היום ארצות הברית, אבל זה היה שטח עצום ליד המיסיסיפי, ששם היו שבטים אינדיאנים, והוא התיידד עם השבטים האינדיאנים, וכתב רומנים על האינדיאנים.
אז רגע, עוד לפני שאנחנו מדברים על זה, פתאום עולה בי התהייה, אנחנו כל הזמן מדברים על הצרפתים שנוסעים לארצות הברית, גם לואי פיליפ נסע לארצות הברית בין השאר בנדודיו. כמה זמן לקח להם להגיע אז מצרפת לארצות הברית? זה לא נסיעה קצרה.
לא, לא ספק, אבל בכל אופן, אל תשכחי שלואי פיליפ היה בגולה 21 שנים, ככה שהיה לו פנאי.
היה לו מספיק זמן, אתה אומר.
ויש, כלומר, שטובריאן סיפר שהוא נפגש עם ג'ורג' וושינגטון, והוכח היום על ידי היסטוריים שזה לא נכון.
אז מה, הוא שיקר?
כן. כדי להוסיף לעצמו חשיבות מסוימת. מה עם הרומנים שלו? נאצ'ז זה שם של שבט אינדיאני, והוא מתאר אותו באופן מאוד אידיאליסטי, כאנשים הטהורים. סוף סוף הוא חוזר לז'אן ז'אק רוסו עם הפולחן האדם הטבעי, והאינדיאנים הם האנשים הטבעיים שאפשר ללמוד מהם.
כלומר, הוא הסתכל על האינדיאנים בהערצה, לא באדנות
בדיוק.
מערבית.
אם כי אבא שלו היה מוכר עבדים, אל תשכחי.
מעניין.
כן, והוא כתב גם רומן עטלה. עטלה, וכאן אנחנו מתחילים לגלות את שטובריאן האמיתי. עטלה היא סיפור של אינדיאני צעירה, אשר מתאהבת, ואינדיאני צעיר. אבל היא גם נוצריה. ועל כן, היא חושבת שאם היא תהיה עם האינדיאני הצעיר באושר ובאושר, היא תעשה דברים לא מוסריים. ועל כן, היא מרעילה את עצמה, מפני שהיא הבטיחה לאלוהים למות בתולה. הספר נקרא עטלה, והייתה הצלחה עצומה.
זה טרגי מאוד.
זה טרגי מאוד, אבל זה משרת את הכוונות של שטובריאן. הוא מבין עכשיו שנפוליאון בצרפת מעודד את הכנסייה הקתולית.
רגע, אנחנו מדברים עכשיו על התקופה שבה נפוליאון עדיין שולט בצרפת?
הוא מתחיל לשלוט בצרפת. כלומר, הוא קונסול.
כלומר, עוד לפני לואי פיליפ, אנחנו
כן,
כרגע ודאי, כמה עשרות ודאי. שנים אחורה.
אנחנו ב-18 עדיין. ועל כן שטובריאן בא עם ספר שנקרא Le génie du christianisme, גאונות הנוצרות. זה בדיוק מה שעשה נפוליאון, מפני שהמהפכה קצת הייתה אתאיסטית ומחקה את הדת הקתולית. עכשיו בא שטובריאן מאמריקה עם הספר הזה, שהוא עושה אותו בצרפת, לא באמריקה.
שטובריאן עצמו הוא נוצרי, דתי?
הוא נוצרי, מבין שנפוליאון מעוניין עכשיו להתפעס עם הכנסייה הקתולית, על כן הוא הופך יותר נוצרי.
כלומר, הוא פורטוניסט.
בינינו ובין עצמנו.
בסדר, אפשר להגיד את זה, הוא כבר לא שומע.
כן. אבל הוא אדם מוזר מאוד, אשר למשל מוותר על תפקידים, מתנהג בצורה מאוד מוזרה, שולחים אותו להיות יחד עם דודו של נפוליאון, הקרדינל פש, להיות שגריר בוותיקן. הוא רב עם הקרדינל פש, וחוזר בלי זה כבר. אתה נשלחת עם דודו של נפוליאון, ואתה רב איתו, זמן שאתה לא כל כך דואג לקריירה שלך. עד הסוף ממנים אותו שגריר, בחד הקנטונים השוויצרים, ולה, אשר בירתו של הקנטון הזה, יש לו שם מאוד מעניין, קוראים לו ציון. ציון. והוא איכשהו לא כל כך מסתדר עם הקונסול הראשון, שזה בונפרטה, אבל הוא נשאר בשירותו.
הוא אגב מתפרנס מכתיבתו, או כן. מהשליחויות הדיפלומטיות האלה?
קודם כל, אל תשכחי שלז'ני די קריסטיאניזם, גאונות הנוצרות, היה בסט סלר.
כלומר, הציבור הצרפתי, על אף ההתקוממות שלו, על אף המהפכה, על אף הרצון להפריד את דת מן המדינה, בכל זאת מקבל בשקיקה את הדברים של שאתה
אומר. חלק של הציבור. כלומר, בינינו ועצמנו, הימין מקבל את זה טוב מאוד, ולא החלק האחר.
אז הוא מתאשר מכתיבת הספר הזה?
הוא לא מתאשר, אבל הוא מסוגל לקנות לעצמו אחוזה קטנה, במקום שנקראת עמק הזאבים.
עמק הזאבים?
כן.
לא הייתי רוצה לגור שם. נשמע מפחיד.
אבל זה רומנטי.
רומנטי. מה עוזרת לך הרומנטיקה כשזאב מתנפל עליך ו...
טוב, השם היה כזה.
אוקיי. אז לא היו שם באמת. זאבים
לא היו שם.
הבנתי. הוא נשוי, יש לו ילדים?
בקשר לזה זה מאוד מעניין. המשפחה שלו החליטה שהוא חייב להתחתן עם בחורה שהם מצאו, והוא בכלל לא ראה.
שידוך.
שידוך, כן. והוא בגד בה כל הזמן, אבל הם לא התגרשו אף פעם.
כלומר, הוא מתחתן עם אותה אישה, כן. בהתאם למצוות משפחתו, הוא לא מעז למרוד בהם,
כן.
אבל הוא לא אוהב אותה.
לא.
ולכן הוא מרשה לעצמו לבגוד בה על ימין ועל שמאל.
אבל הם לא מתגרשים.
יפה.
כן.
חשוב מאוד ששומרים על עקרונות המוסר והדת ולא מתגרשים.
הם דתיים, סוף סוף הם קתולים.
ברור. ילדים, אבל יש להם?
לא. עכשיו באים הרגעים הגדולים של גיבורנו. במערבולת הפוליטית, הוא מתחיל לבוא עם רעיונות חדשים. הוא הופך שגריר ארצו בארצות חוץ. הוא מתקרב לאנגליה, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שמעכשיו ועלה צרפת שכחה את מלחמת 100 השנים, וחושבת שבעלת בריתה הטבעית היא אנגליה.
וזה בזכות גיזו.
גיזו, כן. שדרך אגב, היה גם שגריר בלונדון.
כלומר, עוד לפני שהוא היה ראש ממשלה, הוא כבר קידם את ההתקרבות הזו בין צרפת לבין אנגליה.
וויקטוריה המלכה קיבלה אותו בצבר פנים יפות מאוד, והוא היה מאוד פופולרי בלונדון. ודרך אגב, הם ידעו גם אנגלית, מה שזה לא כל כך נפוץ לצרפתים
כן.
בתקופה הזאת.
אבל בוא נסרטט רגע את מפת האינטרסים. למה בעצם הצרפתים והאנגלים, אחרי כל כך הרבה שנים של יריבות, פתאום רוצים להתקרב?
מפני שיש להם אויב אחד, שזה רוסיה, ואויב בפוטנציאל זה טורקיה, והם מייצגים איזשהו סוג של תרבות מערבית, שיש להם אינטרסים משותפים.
כלומר, כמו שאנחנו רואים פעם אחר פעם בהיסטוריה, אין גורם מאחד טוב יותר מאויב משותף.
זה נכון, אבל אל תשכחי שגם ההיסטוריה שלהם הייתה שלובה. כלומר, בדרך כלל האנגלים ידעו צרפתית, והצרפתים לא ידעו אנגלית, זה משהו אחר.
הם סנובים.
אבל בכל זאת הם יכלו להבין, או להתנועות, או לידי מילים, זה ויש חוב עשיר מאוד של שיתוף פעולה.
Oh,
עכשיו באה הבעיה שמה יהיה שאתו בריאון בפוליטיקה הצרפתית. קודם כל הוא רוצה שהמעצמות תתרבנה בספרד מפני שהשמאל תפס את השלטון והמלך הוא פרדיננד השביעי שהוא מאוד ריאקציוני, הוא מפחד מפרוץ מלחמה בספרד, ועל כן חמש מעצמות המערב מתערבות לספרד, זה נקרא טריאנו, טריאנו זה נקרא שלוש שנים של שלטון שמאלי בספרד.
מי הן חמש מעצמות? צרפת, אנגליה?
פרוסיה, אוסטרו-הונגריה, ועוד אחת.
שכנראה הייתה מעצמה יותר קטנה.
פורטוגל, אני חושב.
יפה.
כן. ועל כן ההצלחה של הפוליטיקה הזאת היא גדולה. שטובריאן מתחיל לפקפק בחוכמתו של המלך לואי פיליפ.
כבר אנחנו עכשיו בשלב שבו נפוליאון הופל?
כן.
מה כן? לפני בסך הכל 10 דקות, 15 דקות, היינו עוד בשלב שנפוליאון בשלטון.
נפוליאון הופל ב-1815. ואז באים הבורבונים. הבורבונים מופלים ב-1830.
כן.
עם מהפכת שלושת הימים המהוללים.
נכון.
ועכשיו בא המלך האזרח,
לואי פיליפ, שעליו דיברנו בתחילת התוכנית, בהרחבה.
שאיננו מלך צרפת, אלא מלך הצרפתים. יפה. חשוב מאוד להבדיל לזה. ועכשיו יש תקופתו הגדולה של גיבורנו, נותן עיצות.
כלומר, שאותו בריאון קרוב מאוד לאוזנו של המלך.
כן, אבל המלך לא כל כך מקשיב לו, מפני שיש אותו בריאון, יש לו רעיונות דרמטיים, פנטסטיים, הוא רוצה חזרה גותיקה, דת קתולית, והבורבונים ולואי פיליפ בכלל לא היה מאמין.
כלומר, הוא לא היה דתי, הוא היה אתאיסט.
הוא לא אמר שהוא אתאיסט,
אבל הוא גם לא ממש יישם את האמונה הדתית.
לא בכלל. ושוטובריאן אמר לו, הוד מלכותך, אתה חייב להאמין וכולי, והוא די שימם אותו. אבל אז באה התקופה כאשר שוטובריאן מחליט שהוא גומר עם הפוליטיקה, מפני שיש לו תפקיד אחר לגמרי. לכתוב את הזיכרונות מעבר לקבר. כך זה נקרא. מימואר דוטרוטומפ.
מה זה אומר?
זאת אומרת, הוא עכשיו, אחרי שהוא פרסם, למשל, חוברת אחת שלו הייתה מאוד מוצלחת, על בונפרטה ועל הבורבונים, לטובת הבורבונים. והוא פרסם...
מה, חוברת היסטורית?
כן,
כלומר,
כן.
ממש
בכל...
לא ספר...
לא, בדיוני. לא, לא, לא. חוברת פוליטית. ועכשיו הוא מחליט שלכתוב את הכל האמת, כולה. אבל האמת תמיד פוסעת. על כן הוא מתרחק מחצר המלך, ופותח בכתיבת הזיכרונות שלו, שאסור להם להתפרסם לפני מותו. על כן הם נקראים זיכרונות מעבר לקבר.
כי מה, הוא חשש? ממה שיקרה לו, אם הוא יפרסם אותם בחייו? או שזה היה...
זה היה... כל מיני דבר הוא רצה לגבור חשבונות עם כל מיני אנשים שהוא לא אהב, ועל כן הספר הזה הוא כביר. הוא קודם כל אמיתי. והוא לא מסתיר את הסנאות, את האהבות הוא כן מסתיר, והייתה הצלחה גדולה מאוד.
אבל זה ספר שהוא ממש אוטוביוגרפי, כלומר, כן. מתחיל מילדותו, הוא מתאר את, אורך, את, את חייו לאורכם?
כן, אבל ש... בעיקר המריבות הפוליטיות שלו, בפרוטרוט, עם מכתבים,
כל זה. הוא חושף את כל הסודות הקטנים.
ארבעה כרכים, ארבעה כרכים.
ארבעה כרכים?
כן.
טוב, היה לו הרבה מה לכתוב.
בהחלט. וגם רוצה משהו מאוד מיוחד. הוא רצה להיקבר בסלע, בתוך הים, שאי אפשר לגשת לאותו סלע כשיש גאות.
טוב, האיש הזה קצת מגזים, עם כל הכבוד.
הוא רומנטי.
רומנטי, רומנטי, אבל צריך גם שיהיה לו דרישות נורמליות.
אבל אדם יכול להיקבר בלאן שהוא רוצה, וכיצד הוא רוצה.
אז איך עושים את זה? איך קוברים אותו בתוך סלע שנמצא בים, ולא רואים אותו בגאות, רק בשפל, מה?
כן, זה היום למשל, קברו זה נקודת משיכת תיירתית, והציירים באים בשפל.
בקיצור, היה אופורטוניסט גם במותו.
היה תיאטרלי מאוד, היה רומנטי.
אז מי הצליח לבצע את משימתו, את בקשתו האחרונה?
הוא נגבר שם באופן חגיגי מאוד. והוא נחשב עד היום אחד הסופרים הגדולים של צרפת.
אבל זה לא פיקפקתי, רק אמרתי שבתור בן אדם הוא נשמע לי... איך לומר... אין לי אפילו את המילה שתתאר אותו, אבל הוא לא נשמע לי בן אדם נחמד.
הוא מוזר.
אוקיי.
ואחרי זה הוא התיידד עם גברת אחת, מאדם רקמיה, שהיא הייתה מין מלכת סלונים, ועל כן הוא שלט על החיים האינטלקטואליים של צרפת באמצעותה.
כלומר, מה, הוא היה מגיע לכל המסיבות שהיא הייתה עורכת, לכל הדיונים?
בסלונים,
בסלונים שלה?
כן.
והיה משתלט על הדיון?
בהחלט. סוף סוף דיפלומט, שר החוץ, שר הפנים.
סופר מעולל.
כן. ואפשר להגיד שהוא הקשיר את המעבר התרבות הצרפתית אל תקופת הרומנטית, הוא מבשר את ויקטור היגו, מבטר את יפה דמסה, אלה שעבו אחריו, והוא ממש סלע, איתן בתרבות צרפת. אם כי הוא היה מאוד מאוד מוזר, מאוד אנושי, מאוד אנוכי, הוא מאוד משכיל. וכאן יש עוד משהו שאני מוכרח להוסיף. תארי לעצמך, לאן הוא רצה לנסוע? ולאן הוא רצה? נסע.
כלומר?
אני שואל אותך.
אמרת שהוא נסע לארצות הברית.
כן. אבל הוא נסע גם לארץ ישראל.
לארץ ישראל?
כן.
הוא הגיע לכאן?
כן.
קודם כל אני חייבת להוריד את הכובע בפני כל ההרפתקנות הזו. מדובר במסעות ארוכים, לא פשוטים.
בדיוק. והוא כתב ספר שנקרא איטינרר דה פארי אל ג'רוזלם. כלומר, דרך מפריס לירושלים. והוא הרימה אותי.
רימה אותך?
כן. מפני שהוא כתב שאם אתה מגיע ליפו, ואתה תוקע את האצבע שלך בחול הים, המים הם מתוקים. אני עשיתי את זאת, והמים היו מלוכים.
קודם כל, פרופסור, לא צריך להאמין לכל מה שכתוב בספרים, כמו שלא צריך להאמין לכל מה שכתוב בעיתונים.
אבל סוף סוף שאתה מוליין חשבתי, הרי שעתיתי סודה כדי שאתה המלוח יעבור לי.
אבל חוץ מלתאר את מימי המתוקים לכאורה של יפו, אולי הוא גם בזה קצת, דרך אגב, הגזים, אולי הוא לא הגיע לישראל בסופו של דבר?
לא, לא.
כמו שהוא לא פגש בעצם את ג'ורג' וושינגטון?
כן, אני מוכן, אבל בירושלים...
הוא צריך להיות ספקנים כשמדובר בשתו בריאון.
הצודקת. אבל הוא היה בירושלים, מפני שהוא מתאר את ירושלים בצורה מאוד מדויקת.
אולי פשוט הוא לא הספיק לעבור ביפו, אז הוא המציא על הדרך שהמיים...
אני רוצה להגיד, אל תשכחי שאת התקופה היא אחרי מלחמות נפוליאון במצרים, ואל תשכחי שנפוליאון רצה להגיע גם לארץ ישראל.
באקו.
באקו. ועל כן הייתה זה באופנה. ועל כן שאותו בריאון לא עשה משהו מיוצא מהכלל, אבל הוא מתאר את כל זה. וגם יש גם דבר מאוד מעניין. הוא ניהל יומן, והיה לו משרת.
כן.
והמשרת ניהל יומן גם כן. ועל כן שני הספרים הופיעו.
והיו סתירות ביניהם?
לא, פשוט המשרת לא השתמש בסגנון מבריק כזה מפואר, אבל יומנו של המשרת מחזיק את אמירותיו של שאטו בריאו.
כלומר, הוא לא דווקא אולי מאיר נקודות שבהן שאטו בריאו קצת הגזים, או קצת איבד את המציאות, אתה אומר
לא,
להפך.
לא, המשלט כותב על המציאות כפי שהיא, ככה שיש לנו מציאות צילומית אצל יומן של המשלט, שאטו בריאו, שאינו מציאות ספרותית.
הוא פוגש כאן מישהו בישראל, בארץ ישראל? הוא
ודאי, את כמרים, את כל זה, גם כמרים וגם אנשי דת מוסלמים וגם אנשי דת יהודים.
רגע, באותה תקופה מי בכלל שולט בארץ ישראל? האימפריה העות'מאנית?
בהחלט.
והצרפתים מנהלים איתה איזה סוג של קשרים? הרי אמרנו שהם בסך הכל סוג של אויבים של צרפת, אויבים פוטנציאליים לפחות.
כן, הייתי מלחמת קרים עוד מעט, אבל הייתה עדיין יש יחסים דיפלומטיים.
וזה מה שמאפשר לשאטו בריאון להגיע.
בהחלט. והוא חוזר, כמובן, כאדם מפורסם מאוד. השיחה שלו היא מאוד מעניינת. הוא מספר על כל העולמות שהוא ראה.
דרך אגב, בכל המסעות האלה אשתו מתלווה אליו?
לא.
נשארת בבית?
בבית, כן.
אין מה לומר שמדובר בנישואים שכל אחד מאיתנו צריך להתאבות אליהם.
אבל אמרתי, הם לא התגרשו.
לפחות זה.
כן. שאר הסירי היה האדם אשר הודות להחלטתו לסגור את הפוליטכניקה,
כן.
וגם לאסור על התפסת חומר שלא נראה לצנזור, גרם למעשה למהפכת 1848. כאשר שאר הסירי התחיל לנהל את המדינה, אז שטובריאן הסתלק מן השלטון. מפני שהוא חשב ששארל הסירי אינו מבין את המצב, הוא מינה שרים מאוד מאוד ריאקציונים, כמו פולניאק למשל, אשר אמנם דתי כדתי, אבל הוא ניהל שיחות עם הבתולה הקדושה. והבתולה הקדושה אמרה לו מה לעשות, והתוצאה הייתה כמובן קטסטרופלית. ועל כן שטובריון אמר שאי אפשר להמשיך.
כי בין השאר, שרל העשירי פגע גם בעולם האינטלקטואלי של צרפת.
בהחלט.
סגר את הפוליטכניקה, שזה בעצם בית הספר העליון הגבוה ביותר.
רגע, הוא אסר גם על פועלי הדפוס, להדפיס כל מיני חומר שנחשב כמסוכן לשלטונו.
כלומר, בעצם מה שעשה שרל העשירי זה להכניס דפוסים של צנזורה, על האינטלקטואלים הצרפתיים, למנוע פרסום חומרים שאינם לרוחו.
לא, תראי מה שקרה. מימי שרל העשירי, אחרי שהוא אסר הופעת מאמרים מסוימים, היו המון המון פועלי דפוס מבוטלים בפריס.
כי לא הייתה להם עבודה.
וגם הסטודנט של הפוליטכניון היו מבוטלים, מוכנים לכל. אבל כאן נעשה למשל ברית בין פועלי הדפוס לבין סטודנטים של הפוליטכניון, ואז באו שלוש המהוללות. כלומר, שלושת הימים אשר הפילו את הבורבונים.
שעליהם דיברנו כבר קודם לכן. אבל אתה אומר, וזה מעניין, שהמעורבות של שאתו בריון כאן היא אחרת ממה שאולי היינו מצפים, כי הרי הוא דתי, וגם המהפכות או הגזרות שמטיל שרל העשירי הן ברוח הדת. אבל אתה אומר, מבחינת שאתו בריון זה היה פשוט יותר מדי.
כן, ובכלל לא התייעצו איתו. ושרל העשירי היה עצמאי כלפי שאתו בריון, מה שלא מצא חן בעיני שאתו בריון, שרצה להשפיע על המלך.
אז מה הוא עושה?
הוא מתפטר. סדרת ההתפטרויות של שאתו בריון זה אינסופית. כל פעם שהוא היה בסכסוך עם הממשלה, הוא היה מתפטר וחוזר לאחר זאת.
הבנתי. כלומר, זה שהצגנו אותו קודם כאיש של עקרונות ואידיאלים, בכל זאת זה כנראה היה קצת מוגזם.
אבל עכשיו, זה המפעל הגדול של שאתו בריון, שכל אחד מחכה להזיק כפי שמחכים לעיתון. כל פעם מופיע פרק של הזיכרונות שלו מעבר לקבר.
רגע, דיברנו על זיכרונות מעבר לקבר, ואמרת שהם התפרסמו רק אחרי מותו. עכשיו אתה אומר שבעצם אבל היו קדימונים שהתפרסמו מדי שבוע בעיתון?
בדיוק. שמועות ודפים נבחרים, ככה שכל הציבור היה מחושמל ועקב אחרי מה שיקרה. ושטובריון מת ב-1848, כאשר בדפים האחרונים של הזיכרונות שלו, הוא מנבא את המהפכה של 1848,
יפה.
של עודת לפרוץ. זה כשהוא הוכיח שיש לו השקפת עולם מרחבה מאוד, השכלה היסטורית מצוינת, וגם לב חם, אולי קצת יותר מדי לב, אבל גאווה גדולה מאוד. על כן הייתי חושב שיש לתרגם משטובריון לעברית כדי להכיר דמות אינדיבידואליסטית, מיוחדת, ומקורית.
יפה. אבל אנחנו מגיעים בשנת מותו 1848,
כן.
לשנה דרמטית בצרפת.
ללא ספק. כי עכשיו באה המהפכה אשר תפיל את לואי פיליפ, מלך הצרפתים.
וזו כבר המהפכה השלישית במספר.
אחרי כן, בהחלט. אבל המהפכה הזאת תהיה מיוחדת במינה, מפני שזו הייתה מהפכת דמים.
אוי.
אשר כן, הצבא התערב וירה על ההמון.
כלומר, המלך לואי פיליפ ניסה להגן על עצמו, הפעיל את הצבא, והצבא בעצם פעל נגד ההמונים שניסו להפיל את המלך.
כן, אבל מה שפרט מאוד מעניין, פתאום לואי פיליפ החליט שגורלו של לואי ה-16 ומרי אנטונט יהיה לי גם גורלו.
כלומר, הוא הבין פח שהוא הולך
כן,
לאבד
כן.
את ראשו, כמו שאומרים.
בדיוק.
במקרה הזה מילולית.
ואז הוא לקח את המלכה אשתו, ירדו לכרכרה, והוא הודיע ששמי סמית, וביקש שיוביל אותו לנמל בתעלה. הוא עבר את התעלה, וכאשר הגיע לאנגליה, עכשיו בהפרט המעניין,
okay.
נסע ברכבת ללונדון.
זה הפרט המעניין. לא יותר מעניין שהוא התחפץ למישהו אחר, נסע את כל הדרך.
הרכבת,
הרכבת זה מה שצריך לעניין אותנו.
כן, זה המהפכה התעשייתית.
הבנתי. כן. טוב, אני מאוד נרגשת מהרכבת, אין ספק, אבל אני קצת יותר נרגשת מזה שמה, הם הצליחו להציל את חייהם?
כן, בהחלט.
כלומר, בניגוד למרי אנטואנט.
כן, בדיוק.
שגם היא ניסתה להימלט.
כן.
אבל שם זיהו אותה ואת בעלה, וכיפדו את חייהם.
כן.
כאן, במקרה הזה, הם הצליחו לברוח.
ונסו ברכבת.
ברכבת, לא שכחתי את הרכבת, בסדר. ובתוכנית הבאה אנחנו נדבר גם על מצבה של צרפת.
לא ספק.
אחרי המהפכה, מי עולה לשלטון?
שף, לצערי הרב, נפוליאון השלישי.
נפוליאון השלישי, שאתה כבר קינית אותו לא פעם נפוליאון הקטן.
כן.
ואנחנו נעסוק בו ובמעלליו בשבוע הבא.
לא ספק.
שעה היסטורית, הרוח הצרפתית, חלק 16. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק שוחחו על אנשי הרוח הגדולים בהיסטוריה הצרפתית. ערכה שרון סטובצקי. ייעוץ מוזיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב, שחף בן לוי, מיכאל אבו, רונה שפילר ודור עזריאל. בתוכנית הושמעו קטעים מתוך יצירותיהם של מנדלסון, הקטור ברליוז, פול וינטר, דניאל ברנבוים ואורי אופיר.